מי מושלם? יסודות. מודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 108, פסקה אחרונה, מדברים על תורת ההשלמות, ההשלמה. להשלים עם מצבים ומציאויות. ומתוך ההשלמה אנחנו מובטחים. על יחסי גומלין טובים עם המצב שנכפה עלינו. לפעמים אפילו ההשלמה תאפשר לנו לשנות את המצב, להבריא אותו, לרפא אותו, כן? לבנות אותו מחדש. השלמה זה דבר גדול. וגם אם לא נבנה את זה מחדש, עצם ההשלמה כשלעצמה מאפשרת לנו לחוות החוויה הנפלאה של להסכים עם רצון השם. ההסכמה עם רצון השם הוא דבר מאוד גדול. אם השם רוצה שהבית יהיה חרב עד היום, כן? אנחנו כמובן עצובים לפעול כדי לשנות את המציאות, אבל היכולת לקבל את רצון השם שמשיח לא הגיע עדיין, כן? זה דבר מאוד גדול. אז מה לי להיפגש עם רצון השם כאשר רצון השם מתגלה בבניין המחודש, או מה לי להיפגש עם רצון השם שרצונו עדיין שהבית יהיה חרב? בשני המקרים זה רצון השם. שבטך ומשנתך הם ינחמוני, מכיוון שזה שבטך וזה משנתך. כל עוד אפשר לקשר את הדברים אליך, ריבונו של עולם, כל עוד אתה הוא האוחז במקל או בגזר, בסדר, בסדר, אנחנו נבנים מזה. הם ינחמוני. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, חבלם שהכל נורא. אז בוא נראה. ומה בדבר השלמה, למטה, פסקה האחרונה, ב-108. ומה בדבר השלמה, עוד סוג של השלמה, ומה בדבר השלמה הנדרשת מבני זוג שלא זכו לילדים. כן? אם כן, הנושא הזה של פריון וילודה נתפס כדבר מאוד מהותי בזוגיות. זוג לילדים זה כמו עץ בלא פרי. ככל שהציפייה שלנו יותר לגיטימית, יסודית והכרחית, כמו ילדים למשל, כאשר זה לא קורה, זה נתפס בעינינו כשינוי בסדר המציאות. כל דבר שהוא שינוי בסדר המציאות, המציאות הטבעית, כן? לפחות כך אנחנו קולטים, מצד האמת, מתחתנים, יש ילדים. ככה זה גם על פי רוב, ב-99% במקרה. כן? יש כאלה שלא רוצים ילדים, זה משהו אחר, אני לא מדבר על זה. אבל לא, זה ילדים, זה, יש ילדים. כן, אז כשמדובר באמת בדברים כאלו, כן, ראינו דוגמאות לזה אמנם, שייכים באותו קטגוריה של דברים שאנחנו מצפים שיהיו, והם לא מתרחשים. הם פשוט לא מופיעים בחיינו, בעולמנו. זה בעיה. מה בדבר השלמה הנדרש עם בני זוג שלא זכו לילדים? כן. העניין הזה של ציפייה לילדים, אגב, צריך להבין, זה לא רק שיהיה לנו ממשיכים. ודאי שכל זוג רוצה שיהיה לו ממשיכים, כן, שהם לא יהיו ערירים ולא יובד זכרם, זה דבר ברור, ויש גם הלכות שדואגות שלא יקרה מצב כזה, כל עניין של היבום וכן הלאה וכן הלאה. אבל יותר מזה, בני זוג מחכים לילד מכיוון שבני הזוג רוצים לראות את שניהם מאוחדים. ואין דרך נפלאה יותר לראות את האחדות של בני הזוג כפי שהיא משתקפת, מאשר כפי שהיא משתקפת איפה? בוולד. אנחנו מסתכלים על הילד, זה תוצר של שנינו. והיו לבשר אחד, זה הוולד, כך אומר רש"י, הוולד. זאת אומרת, משהו בנו מאוד מאוד רוצה לקחת את הזוגיות למקום גבוה יותר. אנחנו אחד, והיו לבשר אחד. אז למרות שאנחנו עדיין לא בשר אחד מבחינת הרמה הזוגית שלנו, ויש לנו מה לעבוד הרבה על שלום בית, אבל הילד זה הזדמנות לראות איך שנינו בעצם יוצרים דבר אחד. באופן לא מודע, כן? יכול על פי רוב להיות באופן לא מודע, זה גם יכול להיות באופן מודע, כפי שאני עכשיו מסביר את זה, ממילא יש פה מודעות, אבל באופן לא מודע, העונג שלנו בוולד הוא מצד זה שהוא נושא את תכונותינו השונות, כן? הוא נושא את שנינו ביצירה אחת. והוא דווקא נחמד. איזה מתוק הוא, איזה אפון חמוד יש לו, איזה אוזניים מתוקות, איזה פנים יש לו, איזה מתוק, איזה טהור. והטהור הזה זה אני ואת. אולי גם אנחנו יכולים להיות כך. לא רק בוולד, גם בחיינו. זאת אומרת, זה מחזיר את הזוג, הרבה פעמים שזוג עומד מעל ההריסה ומסתכל, כן? אפשר לראות את התמונה הקלאסית, מסתכלים על התינוק, ואז מסתכלים אחד לשני. יש לו דווקא את האף שלך. יש לו ממש את העיניים שלך. אבל למעשה, הוא לא העיניים שלי והאף שלך. הוא שנינו ביחד. הדבר הזה גורם ריגוש עמוק ותקווה גדולה. הרבה פעמים בעיות של שלום בית, כן? לא יודע אם הרבה לקרוא זה הרבה, אבל לא פעם מציעים בעיות של שלום בית, כן? להביא ילד לעולם. ואם יש אחד, להביא את השני. כן? לא תמיד, שוב, כל כלל שיוצא מן הכלל, אולי אפילו יותר מיוצא מן הכלל, אבל לפעמים, באמת, מה שאנחנו רואים כרגע, כן? ההסבר הזה יכול להיות בהחלט תמריץ וסיבה טובה, כן? להגיד לבני זוג, תביאו ילד לעולם. תראו איך אתם יכולים להתאחד. להתאחד לא רע. תראו כמה הוא מתוק, כמה הוא יהיה מתוק, תסתכלו עליהם. תוכלו לראות את שניכם משולבים וממוזגים זה וזה, בדמות יצור מקסים כזה. כן? תינוק בא לעולם. אז מצד זה בא הקושי. שבני זוג שאין להם ילד, הם מרגישים שמשהו בזוגיות שלהם. לא מתקדם, לא פורץ דרך, לא מתמתק, לא מתאחד. זה לא חייב להיות. אבל הבונוס הזה של ילד המחובר משנינו, התמריץ הזה להסתכל על עצמנו כמאוחדים באמצעות הוולד, הם לא זכו לו. הם ממשיכים לחיות את החיים הזוגיים שלהם על בסיס הפערים שעדיין קיימים, ומתקשים לגשר עליהם, ואין להם את הבונוס הזה. אז שתי סיבות יש לנו. קודם כל זה דרך העולם, שלוש אפילו. ב' זה ההמשכיות שלנו. ג' זה הזרז של האחדות שבינינו. כל זה לא מופיע. לא פשוט להשלים מציאות כזו. לא פשוט להשלים מציאות כל כך חסרה בשלושת הממדים האלו. מה, יש מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא גם ליצור כזה, לזוגיות כזו שאין להם המשך? מה, זה לא איזה פגימה מהותית בטבע? זה לא חור באוזון? זה לא התחמות כדור הארץ? זה לא צונאמי? מה זה הדבר הזה? איך חיים הדבר הזה? שאלה מעניינת. ומה בדבר השלמה אם כן? אני נדרש מבני זוג שלא זכו לילדים. כיצד ניתן לאזן את התקווה עם המציאות? איך ניתן לאזן את התקווה עם המציאות? כן? ותקווה זה נקודה ריכוזית עמוקה מאוד. תקווה ולמקווה המים, למקווה, כן? כן? ולמקווה המים קרה ימים. זאת אומרת, מקווה זה מקום ריכוזי. מה זה תקווה? זה נקודה מאוד ריכוזית ברצון. זה נקרא תקווה. יש דברים שלא קוראים תקווה. אדם, אני יודע מה, מצפה שכך או אחרת. אבל זה לא בגדר של תקווה, מכיוון שזה מאוד חלש אצלו הציפייה. תקווה זה נקודה ריכוזית, כמו שלמקווה המים קרה ימים. המקום שלשם כל המים נקווים, זה הים. אם כן, הים במובן של נקודה ריכוזית, ששואב אליו את כל המים הפרטיים שבעולם. אותו דבר תקוות. ככל שדבר מופיע אצלך יותר בצורה של תקווה ריכוזית, הוא נהפך לשאיפה וחפץ ותשוקה ומעווה, כך יהיה לך קשה יותר להשלים עם חוסר הופעתו, ובפרט שחוסר ההופעה שלו היא גובלת באירוע לא טבעי, כי רוב נשים יולדות. והנה, זה לא מתרחש בחייך. לא מתרחש. לא פשוט. לא פשוט. כיצד ניתן לאזן את התקווה עם המציאות, או מילים אחרות. התקווה משקפת את רצונו של האדם. המציאות משקפת רצון, ההופעה של רצון המורה. לא, זה לא שהתקווה שלי גם היא לא רצון המורה, אבל אתם מבינים את החלוקה שאנחנו עושים פה לצורך העניין. זאת אומרת, יש את התקווה שזה הרצון שלי, ואגב הוא רצון ממש לא שלילי. מה, ביקשתי להרוג מישהו? ביקשתי לגנוב את כספו של מישהו? ביקשתי ילדים, זו מצווה מן התורה. הנה התקווה שלי שמבוססת בהחלט על רצונו של השם יתברך, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יקרה בשנתיים האחרונות. ויש כאלה שזה בחמש שנים, בשש, בשבע. איך מאזנים בין התקווה, בין המישור של הרצון הפרטי שלי, לבין מה שפסק וגזר לעת עתה? בעזרת השם המצב ישתנה. ונשים יפקדו גם אחרי 10 שנים, 12 שנה, ברור השם. כן, אבל איך אני משלים אותו פרק זמן, שהוא מהווה מעין התנגשות חזיתית, מייסרת, אני חייב לומר, בין הרצונות שלנו, שהקדוש ברוך הוא זה שיתיר למי התקיים בתוכנו, בטבע האנושי, הוא זה שיצר בנו את הרצונות האלו, לבין הפסיקה שלו, שהדבר הזה לא יתרחש להתתם. איך מאזנים? האם באמת ניתן לאזן בין תקווה ומציאות? איזה שאלות פוקדות את האדם במצבים כאילו? מה קורה כאן? מה, הקדוש ברוך הוא נעשה צר ואויב לי? כן? מה, נעשה צר ואויב? מגילת איכה. צר ואויב. הקדוש ברוך הוא נעשה צר ואויב כביכול לעם ישראל, כך מקונן הנביא. צר ואויב, קשה מאוד. מה הקדוש ברוך הוא עכשיו מסכל את התקווה הכל כך טבעית שלי, שהוא בעצמו יצר אותה בקרבי? מה זה? עוד יגידו, כך דרכו של זה, כן. היום הוא אומר, עלה את בנך לעולה, ואחר כך הוא אומר, דקה אחרי זה תוריד אותו. נתת בי רצון כזה לילדים, ואתה לא מאפשר לי לממש את זה? יש פה קונפליקט, יש פה דין ודברים, יש פה עיסוק בפלילים כביכול, מול הקדוש ברוך הוא, שופט כל הארץ עושה משפט, כן? שופט כל הארץ עושה משפט, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, יש פה מחאה, יש פה מחאה, שהיא מחאה של שותף לגיטימי, בהופעת רצון השם בעולם, האדם הוא שותף, אנחנו שותפים, לא פקידים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו שותפים, ושהוא נטע בנו את הרצון ללדת, אנחנו יכולים לבוא ולומר לו, ריבונו של עולם, אני שותף שלך, ומכיוון שאני שותף שלך, אני מתערב במצב הזה, כן? ואני מתפלל ומבקש ממך, ריבונו שלם, תן לי ילד! יש מקום לתפילה כזו. מדין ושותפים. אני לא פקיד שלך, אני שותף שלך. אבל מה קורה שהשותף, כן? הבכיר, ריבונו של עולם, לא שומע? מה, הוא לא שומע? או לפחות, שומע, ודאי שומע. אבל הוא לא מממש את זה. יש פה מחלוקת בין שותפים. מה אתה עושה עם הפער הזה? בין תקווה ומציאות. שאלה גדולה. קיימת בתחומים רבים בחיים, פה אנחנו מעלים אותה בהקשר המיוחד הזה. כיצד ניתן לאזן את התקווה עם המציאות? האם השלמה פירושה הרמת ידיים, אחד הדברים הנוחים ביותר? להרים ידיים. מה הרווח בזה שכביכול במרכאות שאני מרים ידיים? אני כאילו... אני הורס בלוטה. מכיוון שהבלוטה מייסרת אותי, אז אני פשוט משביט אותה. מכיוון שהאיבר הזה בתוך הגוף מכאיב לי, אז פשוט מוצאים אותו מהגוף, אם הוא לא חיוני כל כך. אני פשוט מבטל את נקודת הכאב. כן? זה מה שנקרא הדחקה. דיברנו על זה לא פעם, על הרעיון של ההדחקה. ההדחקה זה איזה מין שיקוך כאב על ידי סמים נרקוטיים נפשיים, שבאמצעותם אני לא מרגיש את ההקרנה של הכאב מאותו איבר פיזי. אבל באותה מידה גם, יש ההכחשה משמשת לנו כדי לא לחוש את הכאב באיברים נפשיים. לא רוצה ילדים, לא צריך ילדים, לא שום דבר, כלום. אני מתחיל לבסס אפילו משנה סדורה שאפשר גם בלי ילדים ולא צריך ילדים, ובכלל זה נוח בלי ילדים, שגים את השכל. לא יודע מה יכול להתפתח, הרבה דברים, אתם לא יודעים. אנחנו לא יודעים שתרבויות מסוימות פיתחו תיאוריות איומות שהולכות נגד הטבע האנושי, כדי לפתור את עצמם ממחויבות ותקווה? ודאי. אז איך אני מתמודד עם הפער הזה? אולי פשוט לבטל את אחד מכתביו, את התקווה. אפשר לבטל תקווה. אפשר לבטל תקווה. יש אנשים שנואשו מתקוות. ארץ ישראל השלמה, כל מיני, התיישו מתקוות. הרבה תקוות. התיישו מהילדים שלהם, מבטלים את התקווה, ואז לא כואב. ריבונו שלהם, תעשה מה שאתה רוצה. אני מת. אתה לא מחיב לי. אין הבשר המת מרגיש באזמל שלך. האזמל שחופר בבשרי. יזמל המציאות שהולך נגד התקוות שלי. אני השלמתי, התייאשתי, הרמתי ידיים, לא רוצה ילדים. לא טיפולים, לא שום דבר, לחילופין אימוץ, אומנה, לא רוצה. נגמר הסיפור. אני ואשתי, ככה נגמור את החיים. בעזרת השם. בסדר גמור. נמצא לנו מה לעסוק, יהיה בסדר, הכל בסדר. אולי, זה לפעמים מפתה. אנשים מסוימים. האם השלמה פירושה רמת ידיים? האם השלמה, פירושה, אתם רואים, אימוץ אולי לאמץ ילד? לפעול לפעול, להכניס את שרתך לתוך הבית, כמו שעשתה שרה להגר, אולי ייבנה ממנה? האם אפשר אימוץ, טיפולים רפואיים, או פשוט לשכוח מכל העניין, ולשקוע בעבודה, תכבד העבודה על אנשים, ואל ישעו בדברי, בדברי, עקרו. יקרה אשתו. יקרה. אל ישעו בדברי עקרו, כן? אולי הוא עקר, אנחנו לא יודעים, אולי כן יודעים, כן? אבל אל ישעו בדברי, לא מתייחסים לעניין. מצב נוסף שמפגיש אותנו עם מציאות לא נוחה. ומה לבחורות בשנות ה-30 וה-40 שלהם? האם עבורן השלמה פירושה נישואים לאדם שהוא הרבה פחות ממתאים עבורם? נישואים בכל מחיר ובכל תנאי? טוב למיטב תנדו מלמיטב ארמלה? עדיף לשבת שני גופים, גם אם אין קשר נפשי, אבל העיקר לא להיות בודדה ובלי איש. אולי זו המסקנה שהיא תגיע בסופו של דבר. אולי תחושת הבדידות, כן, כל כך תתפשט בקרבה, עד שהיא כבר תוותר על כל הקריטריונים. העיקר שיהיה מישהו שיעשה לה ככה על כף היד. אולי, אולי. גם אם זה יהיה עובד זר. אולי. אדם הרבה פחות עם מתאים עבורה. אנחנו לא רואים שזה תמיד שלילי, לפעמים דווקא בריבוי השנים, בזה שאדם מוכן להתפשר על דברים מסוימים, בזה אנחנו מנמיכים את רף הקבלה של הבחור, ומסתבר שזה מה שאנחנו צריכות ולא יותר. מה שאת צריכה ולא יותר, ייתכן שהרף המאוד מאוד גבוה הזה, הוא יכביד עלייך, ובגללו את לא התחתנת עד גיל 40. ודווקא הייבוש הזה מעמיד אותנו יותר ויותר על ההבנה מה אנחנו צריכות באמת כדי להיות מאושרות. אולי אז אנחנו נקבל בחור שבעבר פסלנו ברשימת ה-300 וה-400, ניקח את הרשימות ונתחיל ללכת לאחור למספר 1, 2. מספר 1, יש לו כבר 12 ילדים, טוב, זה כבר איחרתי את המועד כנראה. מספר 2, מבררים, התחתן ממש לפני כמה שנים, שתי ילדים, מספר 3 וכן הלאה. מספר 50 עדיין רווק. הוא ממש רצה בי, ואני לא רציתי. מסתכלת היום על השאלה הזאת, רגע, אשר מתאים לי? מה רע באשר? מהמקום שבו אני נמצאת, לא כברירת מחדל, מהמקום שבו אני נמצאת, סוף סוף אני מבינה את המציאות באמת, מה זה משנה? אז מה אם היה לו קרחת? שטויות! הוא בחור כל כך טוב, כל כך נפלא, כל כך התאים לי. אז מה אם היה לו? אשר שלום, אתה בטח תתפלא לשמוע, זו נועה, זוכר? זוכר, לפני 20 שנה, הכרנו. מי, נועה כהן? כן, נועה כהן. מה קורה, נועה? רצית להזמין אותי לאיזה ברית מילה של הילד ה-50 שלך או ה-30? לא, לא, אני עדיין רווקה. מה? עדיין? אז מה, את רצית לצל שב כאב לב? לא, רציתי לפגוש אותך. את לא רצינית. אני ממש רצינית. בבקשה, נפגשים. אולי, מה יש? יכול להיות דברים כאלה. בדרך כלל, כן, תדעו לכם, כן, בדרך כלל, בחורים שנפגשים 100-150 פעם, שסוף סוף הם מתחתנים, אז הם מסתכלים לאחור, פתאום הם מגלים שהיו יכולים להתחתן עם בחורה מספר 10, בחורה מספר 15, 16. כך אמר לי בחור שהתחתן אחרי 101 בנות. ביחידת המאה ואחת, כן? שהוא התחתן, פגשתי אותו אחרי תקופה של 10 חודשים, משהו כזה. אז הוא תוקח אותי הצידה ואומר לי, אתה יודע, אני מסתכל איזה אחורה היום, אני רואה מה זה נישואין באמת, לא כל הדמיונות שהיו לי, הייתי יכול להתחתן עם זאת, עם זאת, עם זאת. אם זה נישואין, התחתן עם כולם. אבל בסוף הוא הוסיף ואמר, אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא סידר לי את האישה הזו. כך הוא אמר. מה?
מה השתמר
בבית, אמר בכלל? כן, אדם כבר מתחיל להיות ביקורתי כלפי עצמו. כן?
כן.
יש בה...
בטוח, כן, אבל זה...
לא, הוא מתחיל להיות ביקורתי כלפי עצמו. אני בררה, זה, מה אני עושה, השתגעתי. ואז הוא מתחיל יותר בענווה. כשהוא מתחיל יותר בענווה, ענווה זה פתיחות, ופתיחות זה קבלה. אתה מתחיל לקבל. את זה שדחית, אתה מתחיל לקבל. אתה חבר שדחית, כולי הייתים לך בגלל סיבות כאלה, אוהל, לא יודעת מקבי, אתה הפועל, הוא מקבי. פתאום אתה תופס ענווה, אז פתאום אתה מבין שזה לא משנה שהוא הפועל, אתה מקבי. אתה מקבל אותו, מעצם עובדה שהוא אדם, נחמד, בסדר, מה? זה, 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 זה תולדות הענווה. יש בחורים שאחרי 101 פעמים כל כך שבורים, הם כל כך מרירים על עצמם, וביקורתיים על עצמם, שהם מוכנים לרדת, לרדת, לרדת. אם עוד נשאר בהם שאר רוח ודימוי עצמי מספיק כדי לשאת אישה, הם מאוד מאוד פתוחים אחרי זה. מאוד פתוחים. כן, מאוד פתוחים. יפה. הנה. אז מה הם יעשו? הרבה פחות מתאים, או שאין עדיין צריכות להמתין לאדם הנכון. אם כן, שוב אנחנו רואים פה דרכי ניהול של מציאות, השלמה, עם רווקות מאוחרת. איך תגיב הבת? זה מאוד תלוי ביצירתיות המוסרית והאמונית שלה. כן, מאוד תלוי בזה. התגובה משקפת את היכולת לתמרן בתוך ניגודים קשים, כן, ומתחים בין תקווה ומציאות. לפי התגובה של האדם אנחנו יודעים מה מדרגת האמונה שלו. או שהן עדיין צריכות להמתין לאדם הנכון על אף עוגמת הנפש, הבושה, הבדידות והייאוש שאין חשות. בושה, מה אני לא שווה? בדידות, איש לא רוצה בי. ייאוש, אולי זה לא יקרה לעולם. אלה שלושה ראשי חץ גרעיניים שמתפתחים בתוך הנפש בתקופות המאוחרות, כן, בגילאים של בין 34 ל-40, כל שכן יותר מזה. שלושת הראשים האלה שמתפתחים בתוך הנפש, בושה, בדידות וייאוש, הם מכריחות את האדם לאחוז בכיסא הכבוד של נשמתו, כדי שיוכל להגיב בצורה נכונה, בצורה שפויה, לא לאבד שתונות, לא לעשות מעשים נמהרים, לשבור את הכלים ולחפש כל מיני היתרים, כן, לטבילה, כן, מחוץ לנישואין, כמו שמחפשים היום כל מיני פסקים כאלו ואחרים של רבנים שמתירים טבילה, כן, כן, טבילות של נשים רווקות. יש איזו מגמה כזאת של פסיקה מקלה היום על בנות רווקות בגילאי 30, 30 פלוס, שלא לדבר על הפריות מבחינה, שבנות שמרגישות שמתחילות להתבגר, זה בסדר גמור, אגב, זה הצעה מצוינת, שבנות שמתחילות להוציא ביציות ולשמר אותן, כן? שמה, תעבור תקופת הפריון לפחות שיהיה להם באוצר, כן? את החומר הבסיסי הזה, שאפשר יהיה להביא ילדים, ויש בנות שמתירות לעצמם כל מיני דברים, חלקן גם לא תורכות לברר את ההלכה, אלא פשוט מתירות לעצמם. אני לא בא לשפוט אותם. אף אחד מאיתנו לא עמד אולי בניסיון הזה עדיין. מה זה להיות בחורה רווקה בגילאי 34-5, כן? בלי איש. זה לא דבר פשוט. אז מה הפלא שמתירים לעצמם לפעמים מסיבות ליל שבת, שותים קצת, קצת מאבדים את הברקסים, קצת משתתים ונותנים פה מרפק ושם מרפק. אני לא יכול לשפוט את הדברים האלה. לא יכול לשפוט. אבל איך אדם מתנהל בתוך הוואקום הזה, זה מעיד מאוד על מדרגתו. איך אדם יגיב לזה. טוב, אז הגענו פה לסימן השאלה. נצור כאן.